ברוכים הבאים לפרק חדש של החדשנים, סדרת הפודקאסטים מבית דה מרקר לייבלס בשיתוף אוניברסיטת אריאל. את הפרק הזה אנחנו מקדישים למאות הנרצחים ממסיבת הנובה, בטבח הנורא של 7 באוקטובר. לזכרם נרצה גם להכיר יותר לעומק את מסיבות הטרנס, תרבות עם מקום שהולך וגדל בחברה הישראלית. ואיתנו באולפן דוקטור חגית בוני נוח, מחול קרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל, ראש המעבדה לחקר התמכרויות, היי חגית.
שלום.
והפסיכולוג דוקטור אריק טייב, אהלן.
אהלן.
אז תודה שאתם כאן. אריק, נתחיל איתך. 7 באוקטובר שלך, אתה פוגש את ניצולי הנובה ממש, ממש ביציאה משם.
כן, 7 באוקטובר, בערך בסביבות השעה 2, 1 או 2, הקפיצו אותי מעיריית באר שבע, אני עובד כפסיכולוג גם שם, ושאלו אותי אם אני יכול להגיע לפגוש אנשים שהגיעו מהנובה, ממש ניצולים שהגיעו, הגיעו שם 5 אוטובוסים. והמטרה הייתה לנסות להעריך כל אחד מהניצולים, מה מצבו. כלומר, אם אנחנו רוצים להשפז אותו, אם אנחנו רוצים לעשות התערבות כזו או אחרת, מה לעשות עם כל אחד מהם.
מה חשוב לדעת במצב כזה? מה מדליק נורה אדומה? מה אתה רוצה לדעת? מה זה אומר בסדר, מה לא?
כן. אחד לראות רמת הבלבול. יש אנשים שמאוד מבולבלים, אין להם סיפור אחוד, הם מספרים כל מיני דברים שהם מבולבלים להם, או בוכים חזק מדי, או מתפרקים במקום. אנשים כאלה, אתה שם אותם רגע בצד, ואתה אומר, אנחנו צריכים לתת להם משהו אחר.
מדברים על כמויות מטורפות של אנשים. אתה מבין בשלב מוקדם שזה ההיקף?
לא. אנחנו לא מבינים, אני רואה שיש הרבה אנשים, אבל לא ידענו שיש 3,500. היה ברור שיש מאות אנשים, אבל 3,500 לרגע לא תיארתי.
אוקיי. מה, הם פשוט יורדים מהאוטובוס, ואתה ככה, קו מענה טיפול ראשון?
הם יורדים מהאוטובוס, נותנים להם מים, תמרים, כאילו, שמתנים להם את התמיכה הראשונית. אנחנו עוברים ככה, הם יושבים בכל מיני קבוצות, חלקם יש להם דם על הבגדים, חלקם נראים כאילו חצי עירומים.
אם מישהו פצוע, אני מניח שהוא כבר מפונה.
כן, הוא בבית החולים, כן, זה משהו אחר. מי שיש לו דם, זה רק בגלל שאו שנגיד מישהו נפגע לידו, ואז אני עובר אחד אחד, או קבוצה קבוצה, ומתחיל לשאול אותם שאלות, ולראות הערכה ראשונית מה קורה.
ספר לי את הסיפור, כאילו, אתה בא אליו, אמר לו, ספר לי מה קרה, ספר לי מה...
מה שלומך, ואז בוא תספר לי מה היה, ובדרך כלל אנשים מהר מאוד נוטים לספר, ואז אני רואה בעצם אם הסיפור, הוא מצליח להחזיק את הסיפור, והוא לא מתפרק במהלך הסיפור, ויש כמה כאלה שהתפרקו, בין יתר גם בגלל חומרים שהם לקחו במהלך המסיבה.
כן, זהו, אז דיברת על חומרים, אנחנו יודעים שבמסיבות כאלה יש נטייה מסוימת להשתמש בנרקוטים, במשנה תודעה כאלה ואחרים, ומתוך המצב הזה, להיכנס לדרמה הכי מטורפת שאפשר לעלות על הדעת, מה אתה רואה בהקשר הזה?
נורא, נורא ביום. נגיד, אני אתן לך דוגמאות, ואז אפשר לכן לתח אותם. אחת שסיפרה שפעם ראשונה בחיים שלה לקחה LSD, פעם ראשונה במסיבה גדולה.
בדיוק באותו אירוע.
בדיוק באותו אירוע. ואז היא מתארת, וגם חברה שלה ככה מתקפת, זאת אומרת, אני רוקדת, ואז אני רואה דברים כאלה מגניבים באוויר, והיא נגנבת, כי LSD עושה.
היא לא יודעת אם זה אמיתי או לא.
אין מושג אם זה אמיתי או לא, היא נגנבת מזה, ואז פתאום, ודוחפים אותי החוצה, תברכי, והיא לא מבינה. היא לא מצליחה לחבר בין החרדה לכאורה שהיא אמורה לחוות, לבין החוויה המטריפה הזו. וממש ממש כל הזמן דחפו אותי.
ובטח לאנשים אחרים זה נראה אחרת לגמרי, כלומר כל אחד מגיב אחר את קל וחומר באירוע כזה.
נכון, נכון, לגמרי. נגיד מי שלקח EMDMA או אקסטזי, אז החוויה היא חוויה רגשית מאוד מאוד חזקה חיובית. אז הם פועלים, אבל הם פועלים לא מתוך פחד, הם פועלים מתוך איזה מין תנועה כזו שאמרו להם לעשות את זה, או בורחים לכאן, או בורחים לכאן, עולם אחר לגמרי.
על אוטומט.
על אוטומט. מי שיכולנו לראות, מי שנקראת סוף ה-MDMA, כי סוף ה-MDMA זה ירידה קיצונית רגשית, ואז אתה רואה, פתאום הם מתפרקים בבכי.
וואו.
הם מגיעים כזה, כן, 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 והיינו עושה, פתאום, פח, נפילה קשה של בכי, ואז באמת הרבה יותר קשה להם להחזיק סיפור, או להחזיק את עצמם.
עכשיו, יש כאלה שאתה נפגש איתם עדיין היום, במרחק, זאת אומרת, אנחנו מקליטים את זה ביום ה-101, זה לא המון המון זמן אחרי, אבל עדיין איזושהי פרספקטיבה, גם בהקשרים האלה, מה אתה שומע מהם ממרחק הזמן?
אז יש כמה, הייתה גם עוד מסיבה קטנה שאני מטפל בה כקבוצה, אבל אלה שמטופלים מהנובה, אז יש לי גם כמה, שבוע שעבר הייתי אפילו חזרנו לאזור המסיבה, כי פשוט מה שעשו להרבה מהם, הם עשו להם טיפול EMDR, EMDR זה טיפול ראשוני כזה של תנועות עיניים שאמור לאבד טראומה. ובמקרה שעשו להם זה רק 5 מפגשים ולא טיפול פסיכולוגי עמוק, אז הרבה פנו אליי כדי לעשות משהו יותר מזה, ואנחנו מנסים ליצור, בעצם ליצור טיפול בפוסט-טראומה.
אתה אומר שחזרת איתם למקום עצמו?
חלקם כן, למקום עצמו, כאילו הוא פשוט מנה מראה לך, הנה כאן התחבאתי וכאן המחבל ירה על הישראלי ההוא וכאן הצלתי תאי וכאן...
כחלק מהטיפול מבחינתך?
כחלק מהטיפול, כחלק מהטיפול וחלק מההתמודדות עם הטיפול, כי הרבה פעמים זה רק תיאורטי, אבל כשאתה חווה את זה...
אתה צריך לאבד את זה.
כן, נגיד האחרון שהייתי איתו שם, איך שהגענו לאזור שבו הוא התחבא, כולו רעד, התחיל להזיע, כאילו בכי, לפני כן, כל פעם שהוא סיפר את הסיפור, הוא לא היה ככה, הוא היה מוחזק בין היתר בגלל שהוא היה להרבה סמים. אז ההחזקה הייתה כאילו, אני לא הרגשתי כלום, לא הרגשתי כלום, לא הרגשתי כלום, והבנתי שאין מה לעשות, אני חייב לקחת אותו לאזור. כשהוא הגיע לאזור...
דווקא רצית שהוא ירגיש, אחר חשוב שהוא יתחבר לזה.
חד משמעית, כי אחרת הרגש הזה לא מעובד, ואז הוא נשאר בפנים, ואז הוא יכול להתפרץ לו בכל מיני מקומות, כמו בחלומות או...
הבנתי. עכשיו, הבנתי גם שאתה עושה סוג של טיפול קבוצתי עם חבר'ה ממסיבה סמוכה שהייתה, לא מהנובה.
כן, הייתה מסיבה של מסעדה בשם מלווה בבאר שבע, הם עשו מין מסיבה כזו לכל המסעדה, 30 עובדים. מתוכם אגב נרצחה השפית שלהם, אז עשינו, בעצם הזמינו אותנו לעשות איזשהו מערך קבוצתי. זה מעניין, כי בעצם במערך קבוצתי, המטרה הייתה ליצור סיפור קבוצתי. כלומר, לא סיפור אישי.
כי מה היתרון בדבר כזה?
היתרון הוא שאם יש לך חורים בתהליך שבו אתה לא מצליח, נגיד, אתה אומר, היו פה שלושה מחבלים, וחבר שאומר, לא, אתה בדיוק היית כאן, אז הסיפור הרבה יותר קוהרנטי.
זאת אומרת, אתה אומר, קריטי שיהיה איזושהי רציפות של זיכרון?
הכי קריטי.
כדי ש... אוקיי.
בפוסט-טראומה. ומכיוון שגם אם אני מנסה כפסיכולוג ליצור לו סיפור כזה, לפעמים הוא לא מצליח, ואז חבר אומר לו, כן, אתה זוכר שבדיוק התכופפת ועשית ככה, וואי, לא ידעתי זה, כאילו, הפליאה הזו והחוויה שאני, הנה, יש לי סיפור שלם, ושעזרנו אחד לשני, זה עשה לקבוצה מדהים. הם אפילו כתבו על זה אחר כך כתבה על התהליך שהם עברו.
אז אנחנו נעשה רגע קאט מהזוועה של הנובה, וננסה להבין, חגית, בעזרתך, על תרבות הטרנס, יותר ככה מלמעלה, מה זה, איך זה מגיע לכאן. ורק נגיד, לא כולם יודעים שישראל... תקני אותי אם אני... זה, אבל כן, היא סוג של אימפריה, הדי-ג'אים שיוצאים מכאן, כלומר, זה הגיע לכאן והפך לאבן שואבת להרחבה.
כן, אני רק רוצה לתקן רגע, את כל הזמן מדברים רק על הנובה, אבל לא רק הנובה הייתה שם, אלא את הפסיידה, כשזו הייתה מסיבה יותר קטנה. נכון שבנובה היו איזה 3,500 חוגגים במסיבה, אבל הייתה את המסיבה הקטנה יותר, הפסיידה, מלשון פסי, פסיכדליק, דק, והיה גם חבר'ה שעשו הכנה למידברן, שמשם גם נרצחה מישהי בדרך. זה לא היה המידברן עצמו, אלא זה היה הכנה, ולכן אנחנו צריכים לתת כבוד לכולם. וגם אני אומר, שבהפקה של הנובה הייתה הפקה נוספת קטנה יותר, ירושלמית, של אחים תאומים, שהם גם נרצחו, הפקת המשרום. נכון. בסדר? אז גם להם לתת את הכבוד. נכון שהנובה עכשיו הם מדברים עליה הרבה, כי באמת מפיקי הנובה עושים מעשים מהממים לפי דעתי, לוקחים את המושכות ודואגים לחבר'ה שלהם ובכלל, אבל היו עוד חבר'ה שגם כאן צריך לתת את הבית.
הערה חשובה. כן. אז בואי נדבר על הטרנס.
כן, תרבות הטרנס בישראל מתחילה סוף שנות ה-80, תרמילאים שהיו בגואה, בקופנגן, בדרום תאילנד, פוגשים היפים, דור של היפים, שבאו מקיץ האהבה הראשון. כן, מה-60s. כן, סוף ה-60s, אז באמת היה קיץ האהבה הראשון, וודסטוק ובכלל, LSD, רוק פסיכדלי ובכלל, ואז ה-LSD היה חוקי. כן, עד תחילת שנות ה-70, ואז התחיל הממשל האמריקני לרדוף אותם, ואז חלק מהאיפים האלה פשוט נסו לאירופה, ואחר כך חלקם קבעו מושבם גם בגואה, ואז התחילו ליצור, ואז בשנות ה-80 גם הסינטיסייזר, נאמר, המכונה, כן, סונטזה, והתחילו ליצור מוזיקה שהיא שילוב אלקטרונית עם מוטיבים מזרחיים של גואה, של המזרח, ובכלל אותם שרידים של ההיפים. התרמילאים הישראלים פוגשים אותם במתי שהודו נפתחה לישראלים, נכון? שנות ה-80, מחצית שנות ה-80, סוף שנות ה-80, ומביאים על גבי קלטות, קסטות אז, את הטרקים המאוד מיוחדים האלה של מה שנקרא גואה טרנס. בסדר? זה התחיל גואה טרנס, ואחר כך זה מה שהיה הבסיס גם לפסי טרנס, פסיכדליק טרנס, בין היתר, שזה גם מה שניגנו כאן במסיבה ובכלל. והישראלים מאוד מאוד מתחברים לטרנס, למוזיקה.
כלומר, זה לא משהו נכון. שכל כך שמים אליו לב באותם שנים. נכון. זה פשוט תופס.
נכון. בהתחלה זה היה חבר'ה שהיו בוגרי המזרח, שהיו עושים מסיבות מחתרתיות ביערות, ומי שידע על זה זה רק חבר'ה שבאמת בוגרי המזרח, שהם חברים, חבורות, הם הביאו איתם את הטרנד הזה של המוזיקת הטרנס, וגם את הטרנד של שימוש בסמים. הסמים שהיו הולכים אז באותה תקופה, זה היה אסיד, שזה היה LSD, והאקסטזי שגם התחיל לקבל תאוצה. ובאמת בהתחלה זה היה מחתרתי.
זהו, באיזשהו שלב זה מתחיל ככה להתפרסם, נהיה קצת לא בהקשר עם חיווי, נכון? מגואה לגאה, אנחנו זוכרים את ההפגנות של הטרנס, תנו צ'אנס לטרנס, כלומר, איך זה הופך למשהו, הרי סך הכל הערכים הם כל כך יפים, ובואו נדבר קצת על זה.
הפעם הראשונה שמשטרת ישראל מגלה שיש מסיבות אסיד, זה קראו לזה אז, זה היה ב-92, כשהייתה תאונת דרכים, ומסתבר ששני חבר'ה קפצו מאוטו, ומסתבר מסתבר שהם באו, חזרו ממסיבת אסיד, מה שנקרא.
הם היו תחת השפעה,
והתחילו לשאול שאלות. שאת העניין הזה והצימוד הזה שהמשטרה יוצרת, זה באמת סמים וטרנס. למרות שכמעט כל סוג מוזיקה שאתה מסתכל, אם זה הרוק הפסיכדלי, אם זה אפילו שירי, לא יודעת מה, הכל שזור בסמים בין היתר. אבל הצימוד הזה עם הטרנס היה מאוד מאוד חזק, כי באמת מוזיקה טרנס הולכת גם עם סוגי סמים מסוימים.
אבל מה יש בעוד מעבר לסמים? זאת אומרת, בוא נדבר רגע, ערכים, אהבה, טבע, איזשהו חיבוק קוסמי שכזה.
כן, נכון. שבט הטרנס הוא למעשה שבט גלובלי. זה לא התחיל בישראל, כמו שאמרנו. ויש מסיבות טרנס וגם פסטיבלים של טרנס ברחבי העולם. ויש להם ערכים, כן, לחבר'ה האלה שנקראים, לא נקרא, הם לא נקראים סתם שבט. בסדר? יש להם ערכים שזה נקרא PLUR, שזה שלום, אהבה, אחדות, כבוד אחד לשני, וזה ערכי בסיס. אם תלך לרחבות של מסיבות כאלה, אתה תראה, מקבלים שם את כולם, בלי שיפוטיות, אהבה, גם מה שהתפרסם בתקשורת. כמה אנשים, גם עם האנשים עם המוגבלות, אם אתה זוכר,
כן.
נכון, נכון, בהקשר הזה, יש שם תחושה,
לא שופטים אותך,
ואתה יכול לבוא איך שאתה רוצה, ולבוש איך שאתה רוצה, ולרקוד איך שאתה רוצה, ולהרגיש חופש, ובאמת אהבה, והם באמת ילדים או צעירים, במיוחד מי שהיה בנובה, שזו הייתה הפקה שמיועדת יותר לצעירים, הם היו ילדים צעירים, אוהבי חיים, אהבה, בלי שיפוטיות.
הדבר הכי נורא שקרה לנו, קרה לנו במקום הכי קסום ונפלא שאפשר היה לדמיין.
זה אולי הכי השבר הגדול ביותר, שמתוך הערכים האלה, שבאמת אתה מקבל את כולם, ובלי שיפוטיות, וזה, ופתאום באו המרצחים ביום הזה, ואני חושבת שכאן השוק הנורא, שבאמת אתה אוהב את כולם, אתה אוהב את בעלי חיים.
גם באמת אנשים מתארים, זו הייתה המסיבה הכי טובה שהיינו בה אי פעם, תחושת התעלות עצומה.
כן.
נתמקד רגע עוד פעם בחומרים משני התודעה. את היית חלק ממחקר מאוד מעניין, ככה הרגלי הצריכה.
כן.
מה לוקחים, באיזה הקשר, מגמות, מה המסקנות, כן. מי הזמין את המחקר הזה?
לפני כשנתיים אנחנו עשינו מחקר ראשון מסוגו כמותני, על נושא של מסיבות טבע, שימוש בסמים ומזעור נזקים. למעשה, מי שהזמין את המחקר הזה, או מי שאמר שצריך לעשות את המחקר, זה ועדת הסמים של הכנסת, כשבעקבות כמה מקרי מוות של חבר'ה צעירים, הרבה מאוד בתקשורת, מה שידענו על מסיבות טרנס, זה הצימוד הזה עם סמים. אם מישהו או צעיר היה מת במסיבה, בגלל התייבשות, בגלל שילוב עם סמים וכדומה, אז היה כותרות בעיתונים, ולא כותרות מחמיאות לגבי התרבות הזו של הטרנס. ומה שקרה, ועדת הסמים של הכנסת הבינה שהעולם משתנה, וכנראה הרבה מאוד צעירים צורכים בין היתר סמים, גם במסיבות.
אז בוא לפחות נצמצם את ה...
נמזער את הנזקים. כן. נכון.
ואגב, צריך להגיד, בנובה עצמה היו מתחמים מיוחדים, ארגונים שממש דואגים לזה.
כן, שומרי סף, כן.
שומרי סף, כן.
נכון, היה את בנובה, מי שהגיע זה עמותת אלם. לעמותת אלם יש כבר כמה שנים פרויקט של מזעור נזקים, שנקרא אנשים טובים. היו שתי ניידות, כן, של אנשים טובים.
וואלה.
9 חבר'ה נסעו, 3 מהם נרצחו במסיבה, ולא חזרו. כן, הם באו להקים מתחם של צ'יל אאוט, כי ידוע ש...
אם אתה פתאום מתבלבל ומרגיש ככה סוגר עליך, אז בוא רגע...
נכון, ויש מקום שאתה יכול להיות שם, ולאכול קצת פירות ומים, ולהירגע, ונדבר איתך, ובכלל, וזה אלם עושים כבר כמה שנים. ואלם, מה שהם אמרו לי, זה שהם בכוונה בחרו את הפקת הנובה, כי היא מיועדת הייתה יותר לצעירים. הגיע להם כמה בקשות לכמה מסיבות, כי זה באמת היה סוף שבוע עם חג וכדומה, והם בחרו את הנובה כי חבר'ה צעירים, וזה מתכתב עם הפרויקט שלהם.
בטח מרגישים, לשתות מים, לא עלה רבים אלכוהול, ספרים דברים מהסוג הזה, כל מיני כללים כדי באמת למזער את הנזקים. נחזור רגע למחקר באמת, מה צורכים?
כן, אז מאוד סקרן אותנו, רוב המחקרים שנעשו עד כה על מסיבות טבע, אלה היו מחקרים איכותניים, או גם אנתרופולוגים, ואנחנו בפעם הראשונה באמת עשינו מחקר, היינו 8 חבר'ה בצוות המחקר, 2 מהם הם היו מתוך תרבות הטרנס, ולכן גם נפתחו לנו דלתות, וגם אנחנו רצינו ממקום טוב, מקום להבין, האם החבר'ה באמת מתנהגים מתנהגויות של מזעור נזקים, האם הם למשל לא מערבבים סוגים של סמים, האם הם דואגים לשתות מספיק מים, למשל אם אתה לוקח אקסטזי, זה גורם להיפרטרמיה, אז האם אתה דואג גם לשתות מספיק מים ובמידה?
והמסקנה היא שהם כן?
כן, המסקנה היא שהעמדות שלהם כלפי מזעור נזקים הן חיוביות, גבוהות, וגם יש התנהגויות של מזעור נזקים, לא מספיק, הייתי יותר מעודדת את הכיוון הזה, אבל יש גם שימוש בסמים שהוא נרחב מכל סוגי הסמים.
מי הסוג הכי נפוץ?
הקנאביס, אחר כך אלכוהול. אחר כך אתה יכול את האקסטזי, גם פטריות בין היתר, אבל יש הרבה חבר'ה גם שלא צורכים סמים והולכים למסיבה כי הם אוהבים את המוזיקה, את מוזיקת הטרנס וכדומה.
אז הזכרת פטריות ואנחנו רואים גם את החולצה, אני לא יודע אם רואים בפסילוסיבין, כן, מה... רק נחזור רגע אליך.
לפני כן, אחד המאפיינים של טרנס זה שזה ללא מילים. מבחינה פסיכולוגית, מוזיקה ללא מילים יכולה להשפיע יותר על התודעה, כי מילים הן מגבילות לך את התודעה. יש לך סכמות שסביב מילים. אם אתה אומר משהו, נגיד אהבה, אז זה מחובר להרבה דברים. אם אתה יכול לחוות את זה ללא מילים, אז בגלל זה הטרנס תפסה הרבה יותר משקל בסמים, במסיבות טרנס, מאשר נגיד מסיבות שבהם יש מילים.
האם אפשר לחוות את זה ללא? זה
קשה. אנשים מנסים את זה, וזה קשה מאוד.
גם המוזיקה הזאת הרבה פעמים נכתבת
תחת השפעות, כן. אבל גם מוזיקה של מילים, גם יכולה, אבל כן, בגדול. זה אחד מהמאפיינים העיקריים שלה, שאתה יכול להתחבר למוזיקה ולהיות המוזיקה. כי יש גם כן...
ממש להרגיש אותה.
בחלק מהחומרים יש מה שנקרא סינסטזה. זאת אומרת, החלפה בין חושים. אתה יכול לראות את המוזיקה, שזו חוויה מדהימה, אגב. ואז אם אתה רוצה מתעניין ואתה רואה את המוזיקה...
רואה צבעים.
זה מדהים, אבל אם יש שפה, אתה לא יכול לראות, זה מברבב לך את הסיפור.
מסיח את הדעת.
כן.
אז ממש מעניין לעניין, באותו עניין, מה שנקרא. אנחנו היום יודעים ש... החומרים משני התודעה האלה, אמרת שהם היו לא חוקיים, מתחילים אולי להיות קצת יותר, הם ממש כלי טיפולי. זאת אומרת, אולי עדיין קצת פחות בארץ, קצת נכנס יותר, אבל בוא תספר קצת מה קורה. אגב, למי שראה את הסדרה המופלאה בנטפליקס, How to Change Your Mind, ממליץ מאוד. אפשר ממש לראות את הטיפול הזה. מה קורה בחדר? מה קורה במוח?
אז יש טיפולים.
זה נעשה בצורה מבוקרת, אני מניח, זה לא בצורה עצמאית.
אז יש טיפולים ללא טיפול פסיכולוגי, ללא קטמין. קטמין, יש משאף קטמין, או שאתה מקבל לירוי קטמין. זה טיפול בדיכאון קשה, יש לי שני מטופלים שעשו את זה. או שאתה לוקח משאף ביום אם אתה נופל.
הולך.
ואז אתה הולך, אתה לא חייב, או שאתה מקבל לירוי לכמה חודשים. ואז הדיכאון מבוסס הרבה יותר, בעיקר בדיכאון קשה. אז זה טיפול לאו דווקא מלווה פסיכולוגי. טיפולים מלווים פסיכולוגיים זה MD, בפוסט טראומה. שהוא מאוד מאוד פופולרי ומאוד מאוד עובד יפה, אפשר אחר כך לנסות להבין למה.
טוב, יש טובה להגיד, אפשר לעשות את זה בבית? כמה זמן או כמה זמן זה אורך סשן כזה?
יש, לוקחים, זה תלוי במה רמת הפוסט-טראומה, ולוקחים 3 פעמים MD ביחד עם המטפל.
עם המטפל,
כן. ויש פרוטוקול
טיפולי. והמטפל בעצם מנסה לשאול אותך שאלות מנחות, מה אתה מרגיש, מה אתה רואה, מה אתה חווה.
כן, ובעיקר, כמו שאמרתי בהתחלה, אתה בעיקר מנסה ליצור סיפור אחוד. כי מה שקורה בפוסט-טראומה, הסיפור שלך נכנס כמו שהוא, והוא לא מעובד. כל פעם שאתה פותח אותו, בום, הוא מתפרץ לך לתוך התודעה ולתוך הרגשות. אם תרצו, נגיד באופן מטאפורי, הזיכרון שלנו זה כמו קובץ וורד. אנחנו מוציאים אותו, מכניסים אותו ומאבדים אותו. פוסט-טראומה זה קובץ PDF. אי אפשר לגעת בו. ואחרי המטרה היא בעצם לפתוח אותו. איך אתה פותח אותו? באיזה שאתה מספר עוד פעם ועוד פעם את הסיפור.
כלומר, אתה מספר אותו תחת השפעת MD, ואז...
אבל קשה לספר אותו, כי זה מפחיד. ואם אין לך MD, אז אתה מספר חלקים ממנו, אתה מחבר חלקים, אתה מדחיק. MD מאפשר לך לספר אותו בכלל.
בעצם מסיר את החסמים ואת ההגנות אולי.
גם את החסמים וגם הוא משנה את תפיסת הזמן. MD משנה, בכלל, סמים משנה את תפיסת הזמן. אתה יכול עם המטופל להיכנס לזמן, לעצור כאילו אחרת הזמן, ואז הוא נזכר בכל מיני חלקים שהוא לא יכול להיזכר לבד.
הבנתי. כלומר, אולי הוא שובר את הכרונולוגיה באיזשהו
מובן. נכון, נכון. לא רק שהוא שובר את הרצף, כאילו, שמגיע לך בבת אחת, ואז הוא יכול להיכנס מיה, ואז לספר סיפור יותר
נשלט. זמן שלא היית כל כך מודע אליהם.
נכון.
תשמע כמו היפנוזה באיזשהו אופן.
לא בדיוק.
לא בדיוק.
אבל בטיפול אנחנו מנצלים את זה, לבוא להגיד, תראו, אתה חש שליטה בסיטואציה, אם אתה עכשיו זוכר את זה. והלכת מכאן ועשית את הפעולה הזו, אתה מרגיש שאתה חשליטה, אז אתה הרבה פחות בפוסט-טראומה.
אוקיי. אז אמרנו, MD זה משהו שהוא כבר מוכר בארץ,
נכון. ועכשיו מתחילים גם טיפול זוגי ב-MD. יש כמה מחקרים על זה, שזה אותו עיקרון. כלומר, בגלל שבטיפול זוגי יש המון המון, אצל זוגות יש המון מתחים ונצברים כל מיני רגשות שלים.
זה להסיר...
כן, אז אתה יכול להגיע גם ממקום אוהב וגם לעשות...
ומה חוץ מ-MD? חומרים...
יש פטריות שעובדים איתם עכשיו בעיקר על חולים סופניים. זה מאפשר להם להבין את המשמעות של המוות בצורה הרבה יותר מכילה. הם מקבלים את המוות בצורה הרבה יותר מכילה, באופן הרבה יותר משמעותי. אז זה גם טיפול, זה פחות...
ואיך ישראל ביחס לעולם, מבחינת לגליזציה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מבחינת שימוש בדברים האלה ברמה טיפולית?
אז קטמין כבר קיים, MD כבר, כאילו, ישראל הייתה במחקר עם קנדה ובארצות הברית, וזה כבר קיים ברמה כזו. אני גם צריך להצטרף לקבוצה שמטפלים כרגע ללמוד גם לעשות את זה. ופטריות, ממש כרגע מתחילים לדבר על זה בחיתולים.
יש מקומות בעולם שזה כבר...
כן, אבל הסיבה היא שלא עושים פטריות, זה בגלל שלא הצליחו לייצר משהו סינתטי ברור. הפטריות קשה מאוד לדעת כמה אתה מקבל.
המינון.
המינון עצמו הוא מאוד משמעותי, ואז אתה יכול לעבור ממינון של מייקרו-דוז לדוז די בקלות, ולכן מפחדים מזה, עדיין לא הצליחו למנן את זה.
חגית, בנושא הזה באופן כללי, הגישה שלך מאוד מעניינת ומיוחדת. כי מצד אחד, צריך להגיד, במשך שנים, הייתי יועצת ברשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול, את גם חברה באילסם, שזה החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות של הרי, ההסתדרות הרפואית, נכון? מצד שני, אם אני מבין נכון, את לא ככה יוצאת חוצץ נגד הדבר הזה ואומרת, את אומרת גישה, זה שם, זה קיים, לא הכל רע, בוא נבין את זה ונדע איך להתמודד עם זה, שזה גישה מעניינת בעיניי.
האמת שהעולם דינמי וכל מה שהתרחש עם הסמים בשנים האחרונות, או אפילו בשני העשורים האחרונים, זה טרנד עולמי. אז אנחנו חייבים איפשהו ללכת...
אבל נרצה או לא נרצה?
בעקבות זה, כי הרבה מאוד צעירים, ולא רק צעירים, צורכים סמים. אז אם אנחנו נתעלם מזה ונגיד, לא, אנחנו עדיין בגישה המסורתית של מלחמה בסמים ובכלל, אנחנו קצת פספסנו בהקשר הזה. באופן אישי, הייתי מעדיפה שאף אחד לא יצרוך סמים, כי אני במשך שנים נחשפתי גם לצד השלילי של הסמים, גם לגוף וגם לנפש. אבל צריך באמת, כמו שכאן אמרו, כמו שאריק אמר, זה סוג של גם תרופה, גם סמים. זה תלוי, זה גם יכול להיות תרופה לגוף ולנפש, ולכן גם צריך לראות איך עושים את זה, ולהסתכל על זה כמכלול בהקשר הזה, ולכן צריך גם מזעור נזקים.
אז שכחנו את האמפטמין, שזה אדרל או אטנט. האמפטמין, שזה כאילו סם מאוד 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 מפחיד בדרך כלל, הוא יכול להגיע, בעצם אפשר להגיע להתמכרויות קשות, אדרל ואטנט, מה שנקרא, טיפול בקשב, זה האמפטמינים. וגם, אגב, גם אפרופו השימוש בסמים נורא, בגלל שהמחבלים השתמשו בקפטגון, אז כאילו זה עוד יותר קיבל שם רע, כאילו הנה בסמים אפשר גם ליצור מצב שבו אתה יכול לאנוס ולרצוח וכן הלאה. אז עוד,
כשכאן,
עוד מקור.
כשכאן המטרה הייתה מה, לגרום להם להיות כזה פירלס ובלי הכבוד מוסריים.
ערנים הרבה זמן, כן.
ערנים וחזקים.
כן, כן. אופוריה, ממש מתארים את זה.
ועוצמה, הם מרגישים ממש כן, חזקים.
כן. אנחנו כתבנו על זה מאמר, על מחבלים בכלל בעולם, שצורכים לא רק קפטגון. גם
חשבת שגם הנאצים השתמשו בסוגים...
בבית אמפטמין.
כן.
דוקטור אריק טייב, דוקטור חגית בוני נוח, תודה רבה לשניכם על כל האינפורמציה המועילה והמרתקת הזאת, אם יורשה לי. 364 בני אדם בסך הכל באו לשמוח, באו לחגוג את כל הערכים שדיברנו עליהם כאן, ונרצחו בנובה ובמסיבות נוספות. אז כמובן יהיה זכרם ברוך, ונשלח מכאן איחולי החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש.
מצטרף.
נקווה שכל החטופים מהנובה ובכלל יחזרו כמה שיותר מהר, אנחנו מחכים להם, ונתראה בפרקים הבאים בסדרה.
תודה רבה.
ביי בינתיים. תודה.